מם זין למטה, ובמדרש רבה פרשת לך לך. כן, עד עכשיו דיברנו על העגלה משולשת ועיל משולש ועז משולשת ותור וגוזל בתור קורבנות. כן, כל המדרשים שהבאנו, מהן מהגמרא והן מבראשית רבה, כולם פה אחד מסכימים שכל הבהמות האלה שהוזכרו בברית בין הבתרים מכוונות כנגד הקורבנות. אבל כאן יש לנו מדרש שאומר את ההפך הגמור. מדרש שאומר שהבהמות האלה מכוונות כנגד הגלויות. מדוע זה ההפך הגמור? כי בזמן הגלות אין קורבנות. כלומר, זה בא לומר הברית, הזכות שיש הזכות שעומדת לישראל כדי שתקוים הברית, משתנה. יש בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שישראל על אדמתם, זכות הקורבנות, ואם הקורבנות זה לא עוזר, אז יש תוכנית אחרת, אלטרנטיבית, תוכנית מגירה, הגלויות. בסדר? כלומר, שתיהן, שני האופנים האלה, מהווים איזה מין שסתום בטיחות לנצחיות האומה. אז הוא מביא את זה, קטע המדרש, ובמדרש רבה, פרשת לך לך. עכשיו, למה זה מתחיל להיות נוגע לעניין שלנו? כי הרי במה אנחנו עסוקים? בסיבת גלות מצרים. אין, זה השאלה הגדולה שהמהר"ל כבר מזה כמה פרקים דן בה. מפני מה הייתה גלות מצרים? כשדבר אחד ברור, לא בגלל החטא הייתה הגלות, שהרי הגלות נודעה כבר מראש, שהרי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, עוד לפני כל חטא, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ להם, ועבדום ועינו אותם, אז אם כך יש סיבה אחרת. ובמדרש רבה פרשת לך לך. עגלה משולשת זה בבל, שהעמידה שלושה מלכים, נבוכדנצר ואוויל מרודח ובלשצר. כלומר, מדובר על שלושה מלכים ששלטו על ישראל. אין הכוונה שזה רק אלה היו מלכי בבל, היו עוד מלכים, אבל אלה הם המלכים ששלטו על ישראל. נבוכדנצר ואוויל מרודח ובלשצר. עז משולשת זה מדי. כשאומרים מדי, הכוונה גם לפרס. הרבה פעמים במדרשים נמנעו מלכתוב את המילה פרס כדי לא להרגיז את השלטון הפרסי. אבל באמת, מדי זה פרס. אם כן, עז משולשת זה מדי, שהיא העמידה שלושה מלכים, כורש דריווש ואחשוורוש. גם זה לא לגמרי מדויק, מבחינה היסטורית, היו הרבה יותר מלכים בפרס, אם מדובר על מלכים שהתנך מזכיר. ועיל משולש זה יוון. למה זה יוון? רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, כל הרוחות כבשו בני יוון, ורוח מזרחית לא כבשו. לכן זה רק שלוש רוחות, שאלכסנדר מוקדון, כשכבש את העולם, כבש בצפון, במערב ובדרום, אבל את רוח מזרחית לא כבש. זאת אומרת, רוח מזרחית לא כבש, הוא הגיע דווקא די רחוק, הגיע עד הודו. רצה להמשיך, אמרו לו חייליו, עד כאן, לא רוצים יותר. היה מרד של החיילים של אלכסנדר, אמרו, יותר מזה אנחנו לא מוכנים ללכת. הוא רצה לכבוש את סין, לא נתנו לו. זאת אומרת שיש מצד מזרח משהו שמתנגד ליווניות, ובאמת מצאנו במדרשים שיוון מכונה גם בשם חושך, החשיכה עיניהם של ישראל, וחושך על פי נטרום זה יוון, אז החושך מתנגד לאור. אולי צריך להגיד על זה איזושהי הערה, לכאורה זה שטויות מה שאמרנו עכשיו, זה פשוט לא יכול להיות. איך אפשר להגיד על יוון מבין כל המלכויות שדווקא היא החשוכה מכולן? הרי דווקא יוון היא המקור של האור. נכון, הרי מיוון הגיעו אלינו הפילוסופיה, המדע, האסתטיקה והשלטון הדמוקרטי. נו, כל זה, זה כלום? שום דבר? זה חושך? דווקא זה האור. אז למה החזל מביאים עמדה חשוכה לכאורה, כשהם אומרים שיוון היא חושך? הקיצה, התשובה. יוון זה אור, ולכן האור מחשיך את האור. כלומר, כשאורות מתחרים, אז כל אחד הוא חושך לשני. האור הבא מן המזרח הוא האור של המקוריות, של השפע המקורי. משהו שפע מקורי מתנגד לחוכמה התבונית, התבניתית, אפשר לומר, של יוון, ולכן יש ניגוד. אחד מחשיך את השני. אז מה שאומר רבי אליעזר אומר, כל הרוחות כבשו בני יוון, ורוח מזרחית לא כבשו. מכאן אגב שיש מה שנקרא גיאוגרפיה לרוחניות. יש רוחניות של צפון, של דרום, של מזרח, של מערב, של מרכז, של מעלה ושל מטה. כלומר, המרחב הוא לא אינדיפרנטי, הוא לא אדיש לרוחניות, ויש הרבה מה ללמוד מזה. טוב, אמר רבי יוחנן, והכתיב, וראיתי את העיל, והנה, לא, סליחה, והכתיב, פה במקרה הזה זה לא קושיה, זה תיאור, והכתיב, הרי בתואר, בניחותה, וראיתי את העיל, והנה מנגח, ימה וצפונה ונגבה. שימו לב שאין מזרחה. הוא דעתו דרבי אליעזר שלא אמר מזרחה. תור וגוזל זו אדום. אדום הכוונה לרומא. כן? מלכות רומא. כן? תור, אלא תור הוא. אלא שגזלן הוא. מה זה תור הוא? תור הכוונה חזק כמו שור. כן? המילה תור בעברית מציינת ציפור. יש ציפור שקוראים לה תור. אבל תור בארמית זה שור. אגב, איך זה יכול להיות? שאותה מילה בעברית מציינת ציפור ובארמית שור. פשוט מאוד. יש לפעמים חלק מן הקורבנות שאם אדם הוא עני, אז הוא במקום להביא בהמה, מביא ציפור, נכון? אז איך הוא יקרא לציפור שלו? תור. כן? כלומר, כאלו הבאתי תור. כן? מישהו אמר לי שהוא היה באפריקה, הוא ראה שיש שבטים בג'ונגל, ביער באפריקה, שמקריבים לאלים שלהם דלעת. אבל לדלעת הם קוראים בשם כבש. כלומר, במילה שפירושה כבש. כלומר, זה בדיוק אותו עיקרון. אתה לוקח משהו, ואתה נותן לו את השם, משהו זול, אתה נותן לו את השם של היקר. עכשיו, אחד יש לו טוסטוס, הוא אומר זה רולס רויס. אגב, כיוון שחברת רולס רויס נקנתה, נרכשה על ידי הגרמנים בזמן האחרון, אז אני מציע לא לממש עסקאות. מי שכבר הזמין, שיבטל. עכשיו, איפה היינו? אז הוא דעתו, כן, ותור וגוזל, זו אדום. תור הוא, אלא שגזלן הוא. לכן גוזל, משון גוזל. תור וגוזל הוא תור, אבל גם גוזל. זה מעניין, יש אצל הרומאים, במשפט הרומי, יש דרכים לשדוד באופן חוקי. הרומאים המציאו חוק. זה מאוד מעניין, כי הרומאים רצו שכל דבר ילך לפי החוק, וייתכן שזאת המשמעות של תור הוא. הם רוצים שיהיה כתורה. וחייל רומי היה משרת כמה שנים? 10 שנים, נכון? השירות הצבאי ברומא היה של 10 שנים. אדם שהיה בצבא 10 שנים, מקבל אחר כך מענק. המענק היה חלקת אדמה. חלקת האדמה משמשת אותו, אחר כך הוא יכול לעשות מזה מה שהוא רוצה. להקים משפחה וכו'. הבעיה היא שחלקות אדמה אין הרבה. אז היו נותנים לו מן הארצות הכבושות. יש רק בעיה אחת, שזה שייך למישהו. אסור לגזול. כלומר, לפי החוק הרומי, לא יעלה על הדעת שתהיה העברת בעלות לא באופן חוקי. אז הם מצאו איזשהו פטנט משפטי. הם אמרו שאם אדם מחזיק באדמה, ובמשך 3 שנים, לא הייתה תביעה נגדו, זה שלו. ומאחר, ולחייל רומאי, זה לא כל כך מסובך, למנוע את הגשת התביעה במשך 3 שנים מן הבעלים הקודם, ככה הפכו קרקעות רבות באימפריה הרומית לרכושם של אותם החיילים. כולל בארץ ישראל אגב. עכשיו אם תראו, בהר עיבל, ליד שכם, עד היום הזה רואים את חלוקת ההר במלבנים. יש מלבנים של אבנים. לא הבינו בהתחלה מה זה. גם ההר מחולק בצורה לא רציונלית, אבל זה מלבנים מלבנים. התברר שכנראה מדובר בחלוקת חלקות, לחיילים הרומאים. אז זה מה שנקרא תור הוא, אלא שגוזל הוא. מצא את הבטל. טוב, יש גזל. דבר אחר, ויקח את כל אלה, רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר, שרי אומות העולם הראה לו. רבי נחמיה אומר, שרי ישראל הראה לו. וכולי. ששם סנהדרין גדולה של ישראל יושבת, וחותמת דיניהם של ישראל. ואת הציפור לא בתר. רבי אבא בר כהנה בשם רבי לוי אמר, הראה לו הקדוש ברוך הוא, כל מי שמעמיד פנים בגל, הגל שוטפו. כן, אדם עומד מול גלי הים, מנסה לעמוד, מתהפך, הגל חזק ממנו. וכל מי שאינו מעמיד פנים בגל, אין הגל שוטפו. אבל אם אתה מתכופף כשהגל מגיע, אז אתה נשאר במקום. אז זאת אומרת שצריך, כלומר זה מין הצעה כזאת, בזמן הגלות, אל תנסה לעמוד ראש בראש מול הגויים, זה לא ילך, זה הגל. אבל אתה תתכופף וזה יעבור. וירד העית על הפגרים, נסב אברהם מקיש, והיה מקיש להו. כלומר, אברהם לקח נחש, והוא היה מכה בעית שהיה מתקרב, ולא הבו מחדשים. אף על פי כן, וישב אותם, כלומר, זה לא היה עוזר. כן? הנחש לא הצליח להיקות בהם, אף על פי כן, וישב אותם אברהם בתשובה. אמר רבי עזריה, לכשיעשו בניך פגרים בלא גידים ועצמות, זכותך עומדת להם עד כאן. כלומר, אפילו אחרי המוות, זכותו של אברהם עומדת לזרע אברהם. עד כאן המדרש, מדרש פה ממש לא ברור. אומר לך מהר"ל, העמיקו חכמים בעניין זה מאוד. כאשר תדע, כי האומות הם נכללים בארבע ראשים כוללים כלל האומות הקדמונים, לא ראי זה כראי זה. אם לוקחים את כל הגויים, אנחנו רואים ארבע סוגי מגמות. זה אומר שכל אימפריה שאנחנו רואים בעולם, או כל אומה, אנחנו צריכים להתבונן האם היא שייכת לסוג א', ב', ג', או ד'. עכשיו, מה שכתוב כאן המילה הקדמונים, לכאורה זה המילה בכלל לא במקום, נכון? נכללים בארבע ראשים כוללים כלל האומות. מה זה הקדמונים? זה גם האומות של היום, נכון? למה כתב המהר"ל הקדמונים? מפני הצנזורה. אסור לעשות כאילו שהמילה הזאת לא כתובה. כן? הרבה פעמים רואים שבספרות הרבנית אומרים, הגויים הקדמונים. כן? זה כדי לא להרגיז את הצנזור המקומי. או למה הם כותבים עקום, כן? במקום גויים. עקום, עובדי כוכבים ומזלות. אומרים לצנזור, לא התכוונו אליך, התכוונו לאלה שעובדים כוכבים ומזלות, לא לאלה שעובדים לישו. כן. והדבר הזה הגיע אפילו עד כדי גיחוך, שיש הוצאות של התלמוד, ששם מצוטט הפסוק, ומי כעמך ישראל עקום אחד בארץ. כן. כדי לא להגיד גוי. טוב. לא ראי זה כראי זה, וערך ייחוס האומות אל אברהם, כמו ערך הבעלי חיים שאינם מדברים, אלא צורה השלמה היא צורת אדם. הוא כבר התבהר זה למעלה. זאת אומרת, מה הוא אומר כאן? שהאומות הם כמו בעלי חיים, ואילו אברהם כאדם. מה הוא מתכוון שהאומות הם כמו בעלי חיים? אז היא גזענות ככה? גויים זה בהמות? מה שהוא מתכוון? אה? למה לא? למה לא סביר? זה שהוא מפחד מהחוק? הסתה לגזענות? זה הבעיה? לא, אלא זה ממש, ממש לא לזה הוא מתכוון. המהר"ל, כשהוא מדבר על הגויים, הוא לא מדבר על אדם פרטי. אדם זה ואדם זה ואדם זה. הוא מדבר על זביחה. הוא מדבר על המשטרים. שהמשטר של אומות העולם הוא כמשטר של בהמה. לעומת המשטר הישראלי, שהוא כמשטר של אדם. למה הכוונה? היה גוי אחד שהסביר את זה יפה. קראו לו תומאס הובס. הובס. הוא מאירלנד היה, אני חושב, נכון? הובס היה אירי, נכון? לא שאני צריך, הוא היה אירי, נכון? הוא היה אירי, אני חושב, כן. הוא מאבות מה שנקרא מדעי המדינה, הוא כתב ספר נפלא בשם הלוויתן. הלוויתן זה תיאור של המדינה. הספר הוא די מקיאוולי, זאת אומרת, הוא רואה בציניות רבה את גלגלי השלטון ואת האופן שבו בני אדם מנוהלים. הסיכום של הספר זה בעמוד השער. עמוד השער מתאר איזה מין מפלצת אמתנית, שלה הוא קורא הלוויתן, שהיא מין חיה גדולה, עם חיוך ציני על הפנים, והפנים של אותה מפלצת מורכבים מאלפים של פרצופים קטנטנים של בני אדם. עוד אדם ועוד אדם ועוד אדם ועוד אדם ועוד אדם. והמפלצת הגדולה זה המדינה. כלומר, המדינה היא ישות בהמית, והאנושיות נמצאת בפרט, לא בכלל. בסדר? זאת אומרת שהמדינה היא סוג של חיה מורחבת. וכיוון שאין חוק מעל גבי המדינות, המדינות מתנהגות זו עם זו בברבריות מוחלטת, אוכלות אחת את השנייה. בסדר? מה שאין כן בני אדם, הם מנומסים, לא אוכלים אחד את השני כל בוקר. אז אם כך, יש לגויים תפקוד של מצד האומות, מצד המשטרים הפוליטיים, כבהמות. ויש אפילו במסכת אבות כתוב, רבי חנינה סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. כלומר, בזכות המורה של המלכות, הבהמה הגדולה הזאת, החיה הגדולה הזאת, אנשים לא קמים בבוקר ורוצחים אחד את השני. והופס מביא הוכחה לאמיתות הרעיון הזה. גם הוא אומר את הרעיון הזה, שהמדינה באה למנוע את האלימות בין היחידים, והוא מביא הוכחה. הוא אומר שהרי המדינות עצמן, אין להן מורה מלכות על גביהן, ולכן הן בולעות אחת את השנייה. בסדר? אז זה גם מה שפה המהר"ל אומר, שהבילו אברהם, אברהם הוא זה שמקים מלכות שיש לה דמות אדם. גם בספר דניאל, כשארבע מלכויות מתוארות כחיות מפלצתיות, בסוף מגיע מלכות המשיח בדמות אדם. אז זה מה שאומר כאן המהר"ל, וייחוס האומות אל אברהם כמו ערך הבעלי חיים שאינם מדברים, אל הצורה השלמה היא צורת האדם, וכבר התבאר זה למעלה. כן, דבר.
מה ההבדל בין המלחמות שעשה דוד למלחמות שעשו שאר אומות העולם?
מה ההבדל בין המלחמות שעשה דוד למלחמות שעשו שאר האומות? תשובה. זה אותו דבר.
אז ככה אנחנו לא שונים.
אנחנו שונים. מי שנלחם הוא שונה. זאת אומרת, מה ההבדל בין אריה שטורף נמר, או איילה, לבין צייד שמתגונן מפניהם? טרזן, בג'ונגל. טרזן הוא אדם. עכשיו, הוא חי בתוך הג'ונגל. אם הוא לא יטרוף את האריות, אז הלך עליו. מובן? לכן, זה שאנחנו עשינו מלחמות ועושים מלחמות, ואנחנו אכזריים במלחמות, כי כך דרכה של מלחמה, זה בגלל שבלי זה המוסר ילך וידרדר. כלומר, אנחנו נלחמים לשם השלום. יש אפילו חוש הומור אדיר של מדינת ישראל לאחת המלחמות שלה יקרה בשם שלום. שלום הגליל, אם אתה זוכר. מלחמות מלחמה בשם שלום. זה יפה, לא? טוב. אורוול גם עשה משהו כזה. כן, בספרו הידוע, 1984. וערך ייחוס האומות אל... אתה עוזר כבר היית. לכך, כאשר קראת ברית עם אברהם, ציווה לקח נגד, כלומר, כנגד כללי האומות, נגד ארבע מלכויות שהם ראשי האומות, ולחלק אותם בתווך. זאת אומרת, החיות האלה, עגלה, עיל, עז וציפור, זה מכוון כנגד ארבע מלכויות. כלומר, כיוון שאברהם הוא קוראת ברית בתור הדמות האנושית בתוך כל זה, לכן הוא מחתך את הבהמות, שזה האומות. בסדר? שזה יורה על שהאומות המתנגדות אל הצורה השלמה הם זרע אברהם, והם באים לבטל הברית שיש לה הקדוש ברוך הוא עם אברהם ועם זרעו מצד ההתנגדות. כן. לחתוך? בהמה שחותכים אותה היא לא חיה. כן, כן, זה הצורה של הרג אותה. טרח. כן?
למה
שחיטה? למה החיתוך? אז הוא יסביר את זה. הוא מסביר. עוד מעט הוא יסביר. למה דווקא באופן הזה? עכשיו, מה שיש התנגדות, זה מבואר הרבה יותר בספר נצח ישראל פרק ב'. שם המהר"ל מסביר שיש תמיד ניגוד בין שני כוחות במציאות, בין הנבדל לבין הטבע. או, סליחה, מה שהוא קורא, הסדר והטבע. הסדר של העולם, דיינו הסדר הערכי, מעלה את הערך של הנבדל. ואילו הטבע מנסה לבטל את הנבדל. יש תמיד מתח כזה. למשל, מסביר המהר"ל, לפי סדר העולם חייב להיות בית המקדש. לפי טבע העולם אי אפשר שיהיה בית המקדש, כי הטבע מתנגד לנבדל. אז יש פה הבחנה בין הסדר לבין הטבע. עד כאן מובן? אז זה בדיוק מה שאומר גם פה המהר"ל, יש ניגוד בין ישראל לאומות. ישראל מהווים מוקד אחד, איזה מין קוטב אחד של הזהות האנושית, וזה מזמין קוטב מתנגד. זה ארבע המלכויות. כמו שהוא גם בספר נר מצווה, הוא מסביר את זה יפה, שלכל מרכז יש ארבעה כיוונים. אז המרכז מרוכז, והכיוונים מפרידים. יש ארבעה אופנים איך לא להיות במרכז. בסדר? זה מסביר הרבה את האנטישמיות, כלומר, מחפשים סיבות טכניות לאנטישמיות, ואפשר למצוא אותן, אבל צריך לזכור תמיד שיש סיבות אונתולוגיות, דיינו עצמותיות לאנטישמיות. עצם העובדה שישראל עומד מצד אחד והאומות מצד אחר, זה יוצר את מתח ההתנגדות. כתוב, כל העולם מעבר אחד, ואברהם מעבר אחד. ותארו לעצמכם, אדם שנכנס לחדר שבו נמצאים 100 אנשים. הם מקשקשים, אוכלים את הקוקטייל שלהם, מדברים, פתאום נכנס אותו אדם, והמילים היחידות שהוא אומר זה, אני ואתם. זהו, זה מה שהוא אמר. ברגע שאדם אומר כך, אני ואתם, הוא יצר מתח. המתח יכול להיות או של התנגדות, או של קבלה, אדישות כבר לא יכולה להיות. זה בדיוק ישראל בין העמים. הטבע מתנגד לנבדל. לכן הוא אומר, וזו פשוטה, כן, ציווה להיקח נגד כללי האומות, נגד ארבע מלכויות שהם ראשי האומות, ולחלק אותם בתווך. שזה יורה על שהאומות המתנגדות אל הצורה השלמה עם זרע אברהם. והם באים לבטל הברית שיש לקדוש ברוך הוא עם אברהם ועם זרעו מצד ההתנגדות. לכך ציווה לגזור אותם לשניים. ועבר השם יתברך בין הגזרים, לבטל כוח המונעים אשר באים להפר ברית שיש לאברהם עם הקדוש ברוך הוא. והמונים האלו הם המלכויות. תמיד הם מתנגדים אל ישראל, שלא היה צריך אברהם לברית, אלא מפני כוחות האומות המתנגדים לאברהם תמיד. כלומר, אם המרכז עומד בניגוד ובמתח כלפי ההיקף, אז צריך משהו שיציל את המרכז הזה. לכן יש לו ברית, שכאילו, כי זה מין שרשרת שקושרת אותו אל מקור החיים, כמו, אפשר לומר, עמודאי, שיש לו צינור אוויר כדי שהוא יוכל לנשום מתחת למים, והוא מחובר אל מקור האוויר מחוץ למים. ולכך היה קורת וגוזר את הבהמות לשניים, ועבר בין הגזרים, שהעברה ביניהם היא קריטת הגזרים והניצוח להם על ידי העברה בתוכה. עכשיו זה עונה לך על השאלה מדוע הוא לא למה הוא לא שחט אותם. יכול שגם שחט לפני הגזירה, אבל העיקרון הוא שאם אתה רק שוחט, הבהמה נשארת בשלמותה. החילוק לשניים, הפרד ומשול, אמרו ידידינו הרומאים. נכון? אתה מחלק לשניים. אז כבר אין שלמות לכוח הזה. ולפיכך חילק כל שלושה מינים. כנגד בבל, פרס ויוון. אמנם הציפור לא בתר. שזה כנגד רומא. ויש לזה טעם נפלא. כי לקטנות הרביעית אין לה קריטה והעברה בתוך הגזרים. כן, מה, תיקח ציפור תחתוך אותה לשניים, לא יראו אפילו את החצאים. חצאים יהיו קטנים. כן? יונה, תור, זה קטן. לעומת פרה או עגלה. כן? זאת אומרת שהיא קטנה. אין לה קריטה והעברה בתוך הגזרים. והחלק, זאת אומרת, זה שמחלקים, יורה על החשיבות. כי בדבר גדול שייך אילו כמו שידבר למעלה. אז עכשיו יש פה שאלה. איך אתה יכול להגיד על רומא שהיא המלכות הקטנה שבכולן? דווקא מבחינה היסטורית, רומא היא זו שהיא גדולה מכולן, החזיקה מעמד יותר מכולן, והתפשטה על עמים יותר מכולן, ואפילו אחותם שלה מורגש עד עצם היום הזה. אז איך אתה אומר על רומא שהיא קטנה? ואם שהיא מלכות גדולה מאוד מאוד, וטבעה יוצא בכל העולם, אבל בעצמה קטנה. נכון? למה? מה זה בעצמה קטנה? מה זה רומא? היא עיר אחת. נכון? זאת עיר. והעיר הזאת בכלל לא מקורית. היא נבנתה מכל מיני מוצרי יבוא, מכל מיני ערים. כלומר, אין שורשיות לרומא. זה אחת הבעיות שהייתה לרומאים. הם רצו, הם תמיד רדפו אחרי הכרה תרבותית. למשל, הם רצו מאוד להשתתף במשחקים האולימפיים. ביוון. עכשיו, כדי להשתתף במשחקים האולימפיים, היית צריך להיות יווני. זה היה חוק. היו כל מיני ערים בעת העתיקה שנחשבו ליווניות. אבל רומא לא. אז הם עשו פטנטים משפטיים, עוד פעם, כדי להיחשב ליוונים, כדי שיוכלו להשתתף במשחקים האולימפיים. כמו כן, גם הכתב שלהם, זה לא בא מהם. מאיפה הוא בא הכתב הלטיני? הוא פיתוח של הכתב היווני. כן? הלשון שלהם, מאיפה היא באה? הלטינית, מאיפה זה בא? מהאתרוסקים. כן? זה מה שכתוב לגבי אדום בספר עובדיה. שהקדוש ברוך הוא, כה אמר השם לאדום, הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. אומרים חזל, מה זה בזוי אתה מאוד? שאין להם לא לשון, ולא כתב, ולא מלך בן מלך. אין שושלות, זאת אומרת, אין רציפות. בזוי אתה מאוד. זאת אומרת, עכשיו, מה זה אומר? זה דווקא הסוד של הגדלות של רומא. איך רומא נהייתה גדולה? מכיוון שאין לה מה למכור, היא בנתה על דבר אחר, על המשפט. המשפט זה מה שנותן את המסגרת של הקיום, וזה לא עצם הקיום. יש מה שקרה פורמליזם. מה זה פורמה? צורה, נכון? זה מילה לטינית בשביל צורה. כלומר, פורמליזם עוסקים בצורה של הדברים, במבנה, איך שזה נראה, ולא בתוכן העצמי. מובן? אז לכן יש הרבה... נגיד עוצמה במה שקרה המשפט הרומי, שהוא הבסיס לכל המשפט המודרני, כל התפיסה בכלל המשטרית, זה מתחיל מרומא, אבל בעצמה קטנה. וזה שדרשו, תור הוא, אלא שהוא גזלן. וזה סוד גדול בעניין אדום, שהוא אומה פחותה בעצמה, אלא שהיא גוזלת. אז היא מאמצת לעצמה את התכנים התרבותיים של האחרים. וכמו הגזלן, אשר יש לו ממון רב, בשקר. יש לו מיליארדים, זה לא שלו. ואין זה בעצמו, מצד שנתן השם יתברך אליו, רק גוזל אחרים. כך חשיבות אדום, אינו מפני עילוי מציאותם בעצמם, עד שיהיו חשובים בעצמם, רק הם מציאות שקר, ולוקח דבר שאינו ראוי. וכל הדברים האלו ידועים בעניין אדום, שהוא קטן ובזוי לפני הקדוש ברוך הוא, ובעולם הזה הוא גדול. כן? כלומר, הכל, איך אמרו היוונים? אקס אוריינטליס לוקס. נכון? ולכן, אפשר לומר, אין תוכן עצמי לאדום. נכון? טוב. אני כמעט מתפתה להתפטר מללמד. למה? לא. אני אמרתי משפט שברור ש-80% פה לא יודעים מה משמעותו, ועשו כאילו, כן, כן, תמשיך. לא, לא נורא. ובמדרש רבה, פרשת תולדות, מה? כן. כן. כשמורידים את הראש, אז יש לך שני חלקים שלמים. הראש שלם, הגוף שלם. מה שאין כן, אם אתה חותך את הגוף עצמו, אין שלמות.
איזה מתבטא ברומא עצמה?
זה הביטול שלהם, זה הכוונה. הכוונה היא שבסופו של דבר, ההובלה של האנושות היא על ידי ישראל. מה זאת אומרת הובלה? לא שתלטנות, אין לו פרוטוקולים של זקני ציון, אלא הכוונה נתינת הטון. מהו הכיוון הערכי, הרוחני, שעל פיו האנושות תלך, בסופו של דבר זה מציון תצא תורה. בסדר? ואת זה הרומאים הרגישו אותו מאוד. לכן הם אמרו את המשפט המפורסם, אקס אוריינטליס לוקס.
כן,
שמשמעותו. שמשמעותו? תשאל את האחרים, כולם יודעים פה. הם כולם יודעים, שהרי אף אחד לא העיז לשאול. טוב, לא, אף אחד לא ראה נכון לשאול. הסימן שהם יודעים מה זה. מה זה אקס אוריינטליס לוקס? שאלה, אם אתה לא יודע, למה לא שאלת? השיעור זרם כל כך טוב. למה אתה לא שאלת? למה אתה לא שאלת? למה אתה לא שאלת? אתה יודע. טוב. טוב. מה? כן, אבל מה פירוש אקס אוריינטליס לוקס? אתה לא יודע, אתה לא יודע לטינית, אז למה אתה לא שואל? אקס אוריינטליס לוקס, לא, זה דווקא לא. אקס אוריינטליס לוקס פירושו האור בא מן המזרח. בסדר? ככה הם אמרו. האור בא מן המזרח. כלומר, הם הכירו בזה שהתכנים התרבותיים לא באים מהם. אלא באים ממקור אחר. הם אמרו את זה. כן.
למה אתה
לא משתמש
במונח הזה
מלכתחילה? למה מה?
במונח
הלטין. אני רוצה לתרבות את הציבור. זה פילוסופי. אז מה? צריך לדעת, לא? הרי הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, הוא עשה משהו מדהים.
בוא נוריד את זה מתחת לעשרה טפחים. בוא נוריד את הפילוסופיה הזאת במציאות.
מה אתה מתכוון? לא. אני אסביר לך משהו. יש פה כמה חבר'ה שעוד לא נשואים. הם צריכים בשידוך לעשות רושם כלשהו. ברור? אז צריך ללמד אותם משהו. בסדר? חוץ מזה שצריך לדעת שאנחנו חיים בעולם מסוים. כלומר, רומא זה חלק מהעולם שלנו. אנחנו צריכים לדעת מה הם אמרו. מה זה?
צריך לבטל אותה.
לבטל אותה. ודאי שיש לגיטימציה. אני אגלה לך סוד.
המציאות היהודית מעל
ה... אני לא אמרתי שהמציאות היהודית היא לא מעל. אבל אני אומר שהמציאות היהודית כדי להיות מעל צריך שיהיה משהו מתחת. פעם מישהו שאל את הרב צביטאו, תגיד, למה יש כל כך הרבה גויים? הוא אמר לו, אז מה אתה רוצה? שאנחנו נגיד בבוקר אשר בחר בנו מכל הג'וקים? זה לא מעלה, כן? אם אתה אומר בחר בנו מכל העמים, אז סימן שאתה רוצה, שאתה מניח שיש שלגויים יש מעלה, שאם לא כן, מה אתה מתגאה שבחר בנו מכל העמים? כן. ברור. ואנחנו במצב של פחד, פחד מהמפגש עם האנושות. אבל אני רוצה להזכיר שמספר הגויים היום הוא 7 מיליארדים, והקדוש ברוך הוא נותן להם חיים. כנראה שיש לו תוכנית איתם. כן? יש לו משהו עם יד. טוב. אז אם כך, אנחנו רואים כאן שאברהם נתבשר שיש תוכנית היסטורית, ישראל וארבע מלכויות. יש משמעות לדבר הזה. אגב, מעניין, בספר דניאל יש חלום של המלך נבוכדנצר, והוא רואה בחלומו פסל שעשוי מארבעה מתכות. הראש מזהב, החזה והידיים מכסף, המותניים מנחושת, והרגליים מברזל וחרס. הוא לא יודע מה זה. מסביר לו דניאל, מה שראית, הראש זה בבל, הידיים מכסף זה פרס, המותניים מנחושת זה יוון, והרגליים מברזל וחרס, זה המלכות הרביעית, רומא. בסוף יש איזה אבן שנוגעת בחרס, ואז כל הפסל מתמוטט וכו'. עכשיו, אם כן, המתכות האלה הן מכוונות כנגד המלכויות האלה, נכון? איך כתוב בפרשת תרומה? דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. מי הם אותם כל איש אשר ידבנו ליבו? אם אני אומר לאלף, קח תרומה מבית. אחד הדברים שאני יודע זה שאלף הוא לא בית, נכון? אם אני אומר, קח תרומה מג'וז'ו. סימן שאתה לא ג'וז'ו, נכון? ג'וז'ו זה שם אחד, זה, יש ביטויים אחרים, כן? אלברט גם טוב. עכשיו, אם כתוב, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, אז מי הם כל האיש האלה? לא בני ישראל, אלא זה האומות. תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. מה צריך לקחת? זהב וכסף ונחושת. מה זה המתכות האלה? בבל, פרס ויוון. זאת אומרת, יש לנו תכנים שאנחנו צריכים להפנים, ניצוצות קדושה, קוראים לזה המקובלים, שצריך ללקט מפרס, מבבל, מיוון. זהב, הכסף ונחושת. מה חסר? רומא. למה? כי לא מביאים ברזל על גבי המזבח. יש פה שאלה. האם יש מלכות חמישית שהיא ישמעאל? כאן שואל השואל. כן, הרי מדברים פה על ארבע מלכויות. מה עם ישמעאל? לבריאות. תשובה, אין מלכות חמישית שהיא ישמעאל. אלא, מי אומר את זה? המהר"ל מסביר את זה בספר לתר ישראל. הוא שואל את השאלה הזאת. מדוע לא מנו חכמים מלכות ישמעאל? ואז הוא נותן שם שתי תשובות. אחת, מפני שלא מנו אלא המלכויות שקיבלו מלכותם מישראל. מה שאין כן ישמעאל, שלא קיבל מלכותו מישראל, אלא קיבל מלכותו מהקדוש ברוך הוא ישירות, או מהתפילה של אברהם. או, אומר המהר"ל, נראה לי יותר לומר שמלכות ישמעאל היא מלכות פרס. היום זה הרבה יותר מובן. הכוח המרכזי שמפעיל את ישמעאל היום זה פרס. כן? אז זה מה שהוא אומר. כן?
מה הפירוש קיבלו מלכותם מישראל?
פשוט מאוד. הם השתלטו על כוחות החיים שלנו. שכינה עברה מאיתנו אליהם. למשל, דוגמה ברורה, מגילת אסתר. מה זה מגילת אסתר? זה הסיפור של מסירת מלכות ישראל לאומות העולם. נכון? עכשיו, אז זה אין מלכות חמישית. עכשיו, אני יודע מאיפה, אגב, רבי אברהם בן עזרא, הייתה לו קושיה מזה. רבנו אברהם בן עזרא אמר שמלכות ישמעאל היא הרביעית, ושמלכות רומא היא בעצמה חלק נספח של מלכות יוון. ואז הוא מנה את המלכויות של ספר דניאל אחרת מחזל. המהר"ל מביא את דברי רבי אברהם בן עזרא, וחולק עליהם מכל וכל, ומבטל אותם בספרו נצח ישראל, כל המעוניין יקרא את זה שם. עכשיו, השואל, ששואל פה על גבי המסך של המחשב של מכון מאיר, איננו שואל שאלה תמימה. ואני אסביר למה. יכול שהוא כן, אבל יש רקע לדברים האלה. בימינו מתהלכת אגדה, שכאילו צריכה להיות גלות נוספת, הלא היא גלות ישמעאל, ורק אחרי זה יבוא המשיח. האמירות האלה מקורן במגמה אנטי-ציונית של חוגים שקשה להם לקבל את קיומה של מדינת ישראל בתור הגאולה, בגלל חילוניותה של המדינה ועוד כמה דברים, ולכן הם המציאו, גירדו מדרשים מתחת לבלטות, כדי לומר שתהיה גלות נוספת, שמדינת ישראל חלילה תחרב לתשעה חודשים על ידי מלכות ישמעאל, ורק אחרי זה יבוא המשיח. כל זה בנוי על גרסה מוטעת בגמרא. מה אני אעשה? הגמרא אומרת, אין בן דוד בה עד שתתגבר, עד שתתפשט מלכות הרשע, זה כן המלכות רומא, על כל העולם תשעה חודשים, שנאמר לכן יתנה מדת יולדה ילדה, ויתר אחריו ישובו על בני ישראל. זאת אומרת שהפסוק מדבר על מלכות רומא, אלא שמפני הצנזורה תקנו ישמעאל, כדי שהכמרים לא יאסרו את הדפסת התלמוד. אז מזה בונים? טוב.
מה פירושו תשעה חודשים האלה?
תשעה חודשים פירושו תקופה של הריון. זאת אומרת, משהו צריך להיוולד. אגב, אני רוצה לציין שבמשך מלחמת העולם השנייה, הייתה תקופה שמלכות הרשעה התפשטה על כל העולם, לתקופה קצרה. ורק אחרי זה באה הגאולה. וקמה המדינה. כן, כך שדברי הגמרא התקיימו במילואן, מה צריך לחפש? זה עתיד להיות. זה כבר קרה. כן. איפה היינו? הוא במדרש? רבה. פרשת, בפרשת תולדות. ויקרא את עשיו בנו הגדול. הנה, שימו לב, עשיו, אבי רומא, אבי כל התרבות המערבית, נקרא על ידי התורה בעצמה, הבן הגדול. שמה תגידו שזה רק הטעויות של יצחק? אבל כתוב שרבקה הלבישה את יעקב בנה הקטן. אז גם רבקה מסכימה לזה. ולפי חכמי הקבלה, השורש של נשמת עשיו גבוה מהשורש של נשמת יעקב. לא סתם. להבין שיש לנו פה יריב רציני, לא איזה צוציק פרחח מהרחוב. זה משהו רציני. ההתמודדות היא בקנה מידה גדול. אתם יודעים, משל, היה לנו אויב עוד יותר גדול מאדום, בימי משה, בלעם. בלעם רצה להרוג, להשמיד את כל עם ישראל בהינף יד. מה עשו אותו חז"ל? נביא גדול ממשה. זה משהו לא יאומן, נכון? ולא קם בישראל נביא עוד כמשה? בישראל לא קם, אבל באומות, קם, בלעם בן באור. כן? מסביר הרב קוק, באגרותיו, שכשחכמי ישראל התמודדו עם יריב, הם לא הקטינו אותו. הם הגדילו אותו, ומשם הפילו אותו. כלומר, זה שאני מתנגד לך, זה לא בגלל שאתה קטן, אלא למרות היותך גדול, אני נגדך. זה המשמעות. כן. מה יש לפרס למכור בסופרמרקט של האידיאלים העולמי? הם רק מנגנים שישראל ואמריקה הם השטן. מה הם כן מייצרים בעולם הערכים? הם דווקא טוענים ש... הם מוכרים הרבה. אמיתי ככה, מה שנקרא האסלאם הפונדמנטליסטי שהיום שולט בעולם, הוא בנוי על ריאקציה. זה נכון שמצד עצמם אין להם הרבה מה למכור, מלבד אמונה בייחוד השם, ודרישה של צניעות ושל עשיית צדק. בכל זאת, זה קיים. אבל הם בעיקר באים בתור ריאקציה למתירנות המערבית. והם פשוט בטראומה מזה. הם רואים מה שהולך בעולם המערבי, אלכוהול, סמים, זנות, כל זה עושה להם רע על הנשמה, והם מתנגדים לזה. עכשיו, האופן שבו הם מתנגדים זה לפי הכלים שהם יודעים להתנגד. הם ברברים. אבל זה בעצם מה שהם באים למכור, וזה מה שנותן להם עוצמה, עד כדי כך שאירופה היא בסכנה מאוד גלויה של הפיכתה למוסלמית תוך 30 שנה. יש בזה זכויות. הזוהר שואל, מאיפה הזכות של ישמעאל, שהוא ישב בארץ ישראל בזמן הגלות? כן, הזוהר אומר, יש זכות מיוחדת לישמעאל, שגורם לו שהוא יכול לשבת בארץ ישראל בזמן הגלות. והזוהר אומר, זה ברית המילה. מה, ברית המילה זה לא סתם. ברית המילה זה שייך לקדושה האישית, לצניות, בתחום של חיי המין. אז יש פה איזה משהו. כן? טוב, אבל ברוך השם הם איבדו את הזכות הזאת מהרבה בחינות מאז שהם החליטו להיות חיות טרף. אז בטלה הזכות שנשמע. כן. אז איפה היינו? אז פשוט דיברנו על עשיו בנו הגדול. אז מה ששאלת על פרס, מה יש להם למכור? הנה, זה מה שיש להם למכור. הייתה אישה אחת בארצות הברית ממוצא איטלקי, אוריאנה פלאצ'י. שמעתם עליה? אוריאנה פלאצ'י הייתה עיתונאית, אתאיסטית, חריפה מאוד, אנטי-מוסלמית קיצונית. כן? ואחרי הפיגוע במגדלי התאומים בניו יורק, היא כתבה ספר, תוך זמן קצר, ספר אדיר, אפשר לומר, בשם הזעם והגאווה, נגד האסלאם. עכשיו, מעניין, היא מסבירה למה היא נגד האסלאם. הוא אומר, כי אם האסלאם משתלט, לא נוכל לשתות ויסקי, ולא נוכל ללכת בחצאית קצרה, חצאית מיני. שימו לב למרכיבים, זה וזה. חוץ מזה, גאוותנו זה המגדלים. עד כאן דברי קודשה. כן? זה מסביר בעצם נגד מה האסלאם נלחם. אתם מבינים? טוב. ובמדרש רבה, בפרשת תולדות, ויקרא את עשיו בנו הגדול. אביו כראו גדול, שנאמר, ויקרא את עשיו בנו הגדול. אמו קראו גדול, דכתיב את בגדי עשיו בנה הגדול. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם בעיניכם הוא גדול, בעיניי הוא קטן, שנאמר, הנה קטון את עתיך בגויים, בזוי. אתה מאוד, זה פסוק ב... עובדיה. פסוק בעובדיה. בערוב הזה, כי בעולם הזה נראה עשיו גדול. אבל לפי האמת, אמר הקדוש ברוך הוא, בעיניי הוא קטן מאוד, ודבר זה ידוע למבינים. ומכך היה דומה לתור, שהוא קטן. וידוע, כלומר, שהוא לקח תור, נהנו ציפור התור, כן? לא תור במובן של שור. וידוע כי כאשר ראה דניאל ארבע מלכויות, אמר על חיה רביעית, תהי שניה. לכך גם כן היה המין הרביעי משונה ממינים הראשונים שהיו בהמות, וזה תור וגוזל. נכון? הרי דניאל אמר, דהי שניה. כיוון שכך, לכן היה חייב להיות שהיא תופיע בברית בין הבתרים בצורה של תור וגוזל. מה? לא הבנתי. מה היה אחרי דניאל? דניאל היה אחרי מה? אחרי ברית, ודאי. דניאל היה אחרי ברית בין הבתרים. למה לפי מה שדניאל ראה ככה צריך להיות? כי מה שדניאל ראה, ראה את האמת. כלומר, זה לא בגלל שאברהם קרא בדניאל שהוא לקח תור. זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא קרא את דניאל שהוא אמר לאברהם לקחת תור. אלא זה בגלל שדניאל צודק שמלכות רומא היא באמת קטנה. לכן הוא ציווה לאברהם לקחת בעל חיים קטן. נכון? והראיה שזה נכון מה שאני אומר, שהרי דניאל חי עוד לפני רומא. נכון, טוב. שמעתי את הרב תמיר, שאמר שאין לנו מה לקבל מישמעאל, אלא דווקא מאדום. וכלפי חוץ הם צנועים כביכול, אבל פנימה פריצות איומה בעריות עד כדי רצח, על כביכול כבוד המשפחה. זה נכון. זאת אומרת, שהיצר הרע של ישמעאל הוא יצר הרע חזק. ולכן הוא צריך דת של מידת הדין. איך אומרים דת בערבית? דין, נכון? אומרים דין. זה לקוח ממילה עברית, זה לא סתם. עכשיו, לכן אני לא אמרתי שצריך לקחת משהו מישמעאל. עכשיו, מאדום יש מה לקחת בתחום החוכמה. אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים תאמין, שנאמר, והעבדתי חכמים מאדום, ותבונה מהר עשיו. האם המלחמה באחרית הימים תהיה בעיקר נגד עשיו, או ישמעאל, או בכלל עמלק? כנראה נגד גוג ומגוג. האם הרב יכול להרחיב בעניין איבוד זכותו של ישמעאל על ברית המילה? וממתי ישמעאל נהפך לחיות אדם? פשוט מאז שהוא עוסק בטרור, וזה כבר מראשית הציונות. בפרקי דרבי אליעזר, פרק כפתת, עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, שנאמר, כי מפני חרבות נדדו, ואין תרבות, אין חרבות, אלא מלחמות, ומשם בן דוד יצמח. נכון. מה עוד? שלום כבוד הרב, שינקף, הרב לא, השלום כבודו, כן, הרב לא מסנגר רומא, אבל וכי ישראל יש להם משהו מעצמם, למה לא נגיד שגם רומא מלקטת את ניצוצות הקודש? למה אותם אנחנו מגדירים כבזויים שאין להם מעצמם כלום, וללקט הכל מאחרים, גם גאונות, זה נקרא הנדסה? יפה. זאת אומרת, לכאורה, אנחנו ורומא עושים אותו דבר. כמו שרומא מלקטת מכל העולם, אף ישראל מלקטים מכל העולם. מה? זה השאלה שהוא שואל, נכון? התשובה. מה שאנחנו מלקטים, אנחנו מלקטים אורות. מה שהם מלקטים, הם לוקחים את האורות כדי לחזק את המסגרת. כלומר, השאלה אם אתה לוקח את התוכן, או אתה לוקח את המסגרת כעיקר. למשל, אם אתה... למשל, בונה עיר. תסביר לו שאני לא פה. אם אתה, או תגיד שזה שיעור אפשר כך. אם אתה בונה עיר, עיר זו קדמה, לא? זה התגברות על הטבע. השאלה היא, מי משמש את מה? אפשר להגיד שהעיר משרתת את האדם, אפשר להגיד שהאדם משרת את העיר. ברומא, האדם משרת את העיר, הצלם משועבד לחומר, ואילו בישראל, החומר משועבד לצורה. זה כל ההבדל. לכן ירושלים נקראת עיר הקודש. כן, העיר של הקודש. לא הקודש למען העיר. לא העיר הקדושה. אלא עיר הקודש. זה דבר שצריך עיניים כדי לראות אותו. אני ממשיך. לכך גם כן, היה המין הרביעי משונה ממינים הראשונים שהיו בהמות. אגב, מה פירוש דהי שניה?
שונה.
מה?
שונה.
שהיא שונה, כן. מרבים לצטט את המדרש, יפהפותו של יפת בעולה שם. זה גמרא. לגבי התרבות המערבית. הרי המערב הוא אדום ולא יוון. לא נכון. המערב הוא אדום, יוון וישראל. כלומר, מה שמהווה את הבסיס של התרבות המערבית, זה האימוץ על ידי המסגרת הרומאית של שני תכנים תרבותיים. האחד, יוון, עם האסתטיקה והחוכמה, והשני, ישראל, ומזה הם עשו את הנצרות. זה בעצם העולם המערבי. אז יש שלושה דברים ביחד. מיקס כזה. והיה כל מין בהמות. ופרשו בזה, כלומר זה לא היה שם אדם, ופרשו בזה שהמלכות כל אחת ואחת היו שלושה, רק הרביעית היא שניה מכל הראשונות, כי מלכות בבל היא שלושה, נבוכד נצר, אבין מרודח בלשצר, וכן מלכות מדי, כורש דרייבש, אחשוורוש, וכן מלכות יוון שכבשו שלוש רוחות, נחשב שלוש מלכויות, ומזרח לא היו יכולים לכבוש, כי מזרח מעלתו יותר עליון מן שאר הרוחות, כי הוא התחלה שמשם האורה בא לעולם. ולכן זה הרוח, יש לו עילוי יותר. ולא נתעלה מלכות יוון על צד המזרח שהוא התחלה. אגב, שאלה קטנה. חשבתי שהאור זה בא מירושלים. מה אתה אומר שהאור זה בא מהמזרח? מה, מהודו? מסין? מיוון? מה? השמש. אבל אם אנחנו אומרים שבגלל זה הוא לא יכול לכבוש רוח מזרחית, משמע שיש מעלה רוחנית. שעד כדי כך שיוון לא יכולה להתגבר על זה. נכון? זאת אומרת שיש תוכן רוחני לזה שזה במזרח. נכון? היפנים קוראים לעצמם ארץ השמש העולה. הם יודעים שהם במזרח. זה מעניין מאוד. כל מדינה בעולם חושבת שהיא במרכז העולם. יפן לא חושבת שהיא במרכז, חושבת שהיא במזרח. אבל, אם אני הייתי יפן, הייתי מצייר את המפות באופן שיפן תעמוד במרכז המפה. אפשר לסדר אנטרקטיקה, את האוקיינוס הארקטי מפה, אלסקה משם וזה. אני רוצה שיפן בדיוק באמצע. אבל צריך להבין, אז למה באמת את זה, את ירושלים אלכסנדר מוקדון מצליח לכבוש? ואת ראשית האורה הוא לא מצליח. ההסבר הוא פשוט. המזרח הוא ראשית. זה ההתחלה. אבל זה לא מסודר. כלומר, אם אתם מכירים, הייתם קצת, מכירים קצת את הודו? שמעתם קצת על הודו? הודו זה מדינה מעניינת מאוד. זאת מדינה שמתפקדת כמין מעבדה של כל השיטות הרוחניות האפשריות בעולם. כלומר, שמה זה ניסיוני. כמו שבמעבדה יש, משל, רוצים לעשות בתעשייה של מכוניות. אז יש מקום שבו מייצרים דגמים, שבסוף לא השתמשו בהם. אבל כל זה כדי ליצור בסוף, לייצר בסוף את הדגם שישווק. אז בהודו מנסים הכל. כן? זה הראשית של האורה. אבל זה לא מושגח. אין השגחה עליונה שם. זה מגיע לידי הבשלה בירושלים. לכן ראשית האורה, יוון לא יכולה לתפוס. אתם יודעים למה? כי יוון היא סגורה על עצמה. יש הגדרה יפה של אריסטו, אריסטו מסביר מה זה דבר שלם. תארו לעצמכם, אתם יהודים, יהיה קשה לכם לתפוס את זה. אבל אריסטו אומר, דבר שלם זה דבר שיש לו גבולות. ככה הוא אומר. דבר שלם זה מה שיש לו גבולות, מה שסגור. זה בדיוק ההפך מהתפיסה ההודית. עכשיו, הכל פרוץ, הכל אפשרי. מובן? טוב. ואל תטמע שקרה הכתוב כאן, מלכות מדי, עז, ומלכות יוון, איל. ומצאנו הכתוב, הפך זה, שנקרא מלכות מדי, איל, שנאמר, ראיתי האיל ונגח. ומלכות יוון נקרא הצפיר, הסעיר. אז בדיוק בדניאל אנחנו רואים שהעז זה דווקא יוון, והאיל זה פרס. והנה במדרש רבה הוא הפך את זה. כי שני באמת. כי כאשר הוא מונה אותם דרך חשיבות, קורא מלכות בבל שור, כי השור הוא מין חשוב, ולפיכך קרא עגלה משולשת, וקורא מלכות מדי העז, שהוא פחות מזה, וקורא מלכות יוון איל, מפני שהאיל חשוב מן העז, כדי איתה במסכת פסחים. והיה מלכות יוון יותר חשוב מלכות מדי, ולפיכך במקום הזה קורא אותם בשם זה. אבל לא מצד המהות, והתבהר פירוש מה שאמר שירעלו המלכויות. עד כאן ההסבר של התחלת מדרש רבה. שלום.